טוב, אז בשיעור הקודם עסקנו במישהו שלא קשור באמת לתקופה שלנו, ברבי יצחק אנפנטון, ספרו דרכי התלמוד, מאמרו, חיבורו. אבל אם אנחנו מגיעים באמת לתקופה יותר מודרנית, אז הדמות שנפגוש היום זה דוקטור אברהם וייס, הרב, או דוקטור, פרופסור אברהם וייס. אני חושב שכמה מהדברים שנפגוש היום בהגות או בתפיסה שלו על המחקר התלמודי, משמשים אבני יסוד לכל מה שקורה היום במחקר התלמוד וגם בלימוד במקומות שהם לא מחקרים בהכרח. וגם הסיפור האישי שלו הוא סיפור שמאוד מאוד מכונן, כן? אדם שהתחיל את דרכו בגרמניה, היה מוסמך בית המדרש לרבנים שם, פולין וגרמניה. בשואה ב-1940 הוא מצליח באור שיניו לקבל איזושהי הזמנה ולהינצל ולעבור לארצות הברית. הוא מתחבר לבית המדרש לרבנים בארצות הברית, או שהיה מקובל באותה תקופה, באמת שם הרבה אצל פרופסור לוי גינצבורג ואחרים, ומוציא שם את הספרים שלו. נפטר בשנת ה-60 או ה-70, משהו כזה.
גם הוא היה?
ב-120. הוא היה בסוף ה-119, כלומר הוא הגיע לגיל 70 או 60 בהתאמה. והוא כותב בקדמה על אחד הספרים שלו שהוא כבר הוציא, יש לו שלושה חלקים מהספר, כבר שני חלקים הוא הוציא בוורשה, ומלבד כמה אקספרימנטים לא נשאר שום דבר, כי הכל הלך פייפל. אז הוא כותב את הדברים מחדש, אני מניח שלא היה לו קבצים ולא גיבוי בדרופבוקס לדברים שהוא כתב. עכשיו, מה שנעשה, אני רוצה לקרוא איתכם ביחד קצת מהסימן השני שלו בסעיף הראשון והשני בתוך הספר לחקר התלמוד. חלק מהדברים הם נראים, אולי יישמעו לכם טריוויאליים, אבל דפי יש בהם חידוש ויש בהם חן. ואחר כך ננסה, ריכזתי פה בדף אחד כמה עקרונות של איך הוא תופס את הלימוד וחקר הגמרא, אז ריכזתי את זה בעמוד אחד, נעבור עליו. מה שנשתדל לעשות פה בדרך כלל בסדרה זה גם לפגוש דמות וגם ללמוד מתורתה איזושהי סוגיה או איזושהי קריאה בסוגיה. היום בגלל מגבלות הזמן זה לא מספיק את זה, אבל בואו נצא לדרך. אז ככה הוא כותב: כמעט מן הנמנע הוא, אתם איתי? כמעט מן הנמנע הוא לקבוע איזה כללים קצרים מבחינת תנועת המחזיק את המרובה בנוגע לתוכן הסוגיה ואופני העמדת השאלה שבה. התוכן הוא רב גוני ובעיית אופן העמדת שאלה היא כאלה, לכן קשה לתפוס את כל זה ולהכניסו לתוך מסגרת צרה של כללים. לא כן בעיית מטרת הסוגיה ושאלת המצוא בזה. בוא נדלג. ב' הסוגיה היא שקלא וטריא, שבו נושאים ונותנים באיזה בעיה כדי לברר אותה. במשא ומתן משתמשים בשני מיני אמצעי ויכוח, באמצעי ויכוח הגיוניים ובאמצעי ויכוח אבטוריטים. כלומר, כלומר, הטענות יכולות להיות טענות משני סוגים. א', לשכנע או להתווכח או לטעון טענה, לסבור סברה הגיונית כנגד מה שאתה אמרת, וב', לטעון שאין לך סמכות. אגב, גם היום כשמישהו הולך לבית משפט, לבית המשפט בבג"ץ למשל, הרבה פעמים השאלה הראשונה שהוא שואל את עצמו זה האם יש סמכות בכלל לעתירה, לבטל את החוק, לכנסת, שאלת הסמכות. ואחרי שאלת הסמכות מגיעה גם שאלת ההיגיון. אמצעי ויכוח הגיוניים הם פרי רוחו של המתווכח, וממילא הם תלויים בו ויכולתו כפי יד השם הטובה עליו. הם תלויים במידה מרובה בנושא שעליו מתווכחים. אפשר להגיד בוודאות גמורה שדרך כלל אמצעים אלה שבסוגיה התלמודית לא רק שאינם נופלים במאומה מדרכי הוויכוח ההגיוניים שבמדע החדיש, אלא לפעמים לא רחוקות הם עולים עליהם, עולים אפילו עליהם בחדירתם העמוקה לתוך מהות הנושא ובחריפותם הדקה בחלוקת נושאים, הקבלתם והשוואתם. הם גם לחכת שההיגיון של אמצעים אלו הוא פה ושם רק פורמלי בלבד, יש לפעמים סוגיות שהוויכוח כפי לעצמו הוא גם מטרתן האחרונה. טוב, אז זה דברים חריגים, אבל באופן פשוט אפשר גם לראות את החיבה שלו ואת הערכה שלו לתלמידי החכמים שלנו, הם לא נפלו מאף אחד. אבל, וזה הנושא שבו רציתי להיכנס, על אמצעי הוויכוח האוטוריטם אפשר להגיד אפילו דברים יותר מפורשים. תורת משה היא אמנם האוטוריטה הגדולה ביותר, אבל בסוגיית התלמוד משתמשים הרבה הרבה יותר בחומר ממקורות הנאיים ובמאמרות המוראים קשישים מבפסוקים בתורת משה. בתקופת התנאים הקדומה הייתה התורה המקור הראשי, המקור אולי היחידי שממנו שבו את אמצעי הוויכוח האוטוריטי. אף בתקופת התנאים המאוחרה יודענה המקור החשוב ביותר בנידון זה, אבל לא כן בתקופת המוראים. בתקופה זו הולכות הברייתא והמשנה ותופסות לאט לאט את מקום התורה. יש כאן בנידון זה לפנינו פרוצס, כלומר תהליך של התפתחות הולכת ונמשכת כמה דורות. זה דבר מאוד מעניין שהוא שם לב אליו, זה גם כן דבר פשוט. אבל התנאים כשהם עסוקים אז הם משתמשים כמקור במה שהפסוקים אומרים. כן, איך אתה יכול להגיד? הרי הפסוק אומר מפורש אחרת. לעומת זאת כשהמוראים עוסקים בסוגיה, שלא תצליח להם כמה פעמים המורה מביא הוכחה מפסוק ואומר, זה סותר פסוק מפורש. בדרך כלל מה שהוא יביא כהוכחה, או כסתירה, או כנימוק, או כטענה, או כביקורת, יהיה מתוך ברייתא או מתוך משנה. וכאן הוא מעריך ומדבר על זה. אני אקרא פה בעוד ג' דילגתי. העיקרון שבפרוסס התפתחות זה יסודו בהכרה שזקנה היא עטרת התורה ההולכת ומקודשת ברבות הימים. מאוד יפה. כלומר, אנחנו מכבדים את הדורות שעברו. זקנה היא עטרת התורה. הכרה זו צודקת. היא בנויה על אדני תורת נפשו של העם. העובדה שתורת איזה חכם קדמון בעל אוטוריטה לא נשתקה במשך הדורות מלב העם, אלא יודן המצויה בידי הדורות המאוחרים ושבורה בפיהם וגם קובע לליבה, מוכיחה למדי שתורה זו לא רק שהיא מתאימה לרוחה של תורת העם הכללית, אלא שהיא באמת חלק ממנה, חלק אינטגרלי מתורת העם הכללית. היא נעשתה לחוליה בשלשלת התפתחות של תורת העם הכללית, לכן משמשת התורה הזו מקור חולה וחולה וחולה. החכרה זו כעיקרון עוברת כחוד השני בכל הספרות התלמודית, החל מראשיתה עד הגאונים ועד הראשונים ועד האחרונים. זאת אמירה לא מחקרית במובן מסוים, זאת אמירה פשוטה, נכון? כל מי שלא מן תורה שבעל פה יודע שיש...
מה שהוא כתב זה לאיזו אוניברסיטה, כאילו, או משהו כזה?
זה ספר, זה ספר אקדמי לגמרי, הוא כותב אותו...
לשם קבלת תואר?
לא לשם קבלה, הוא כבר דוקטור. הוא כותב אותו כפרסום המחקר שלו.
מבחינת, כאילו, האם הוא מחויב בכללים, כאילו?
דרך, הוא כותב, מכל מי שכותב בתוך מסגרת אקדמית, כותב בתוך המסגרת האקדמית, יש לו את הכללים, אבל הוא... אני עוד רגע אראה לכם את קטע שהוא ממש מתפיית בו.
כל כך... קודם, מיד השם...
כן, 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 אני עוד רגע אראה לכם קטע שכל כך נהניתי ממנו שפתחתי את הדוקטורט שלי. הוא ממש... מתפיית, ממש נפלא. ו... אני חושב שזאת אמירה שהיא אמירה עוד לא אקדמית, כן? הספר, צריך לומר, הוא ספר מאוד 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 אקדמי, מאוד מנומק. הוא מביא את כל המקורות, על כל מילה, איך היא מופיעה, מה היא אומרת, וכל מי שחקר לפניו. הוא כן בונה את הדברים שלו בצורה אקדמית טיפוסית, כן? במחקר תלמודי. מצד שני, אני אומר, פה הוא ככה פותח באיזושהי פתיחה על רוחה של הגמרא, והוא אומר, תראה, כשהגמרא מדברת, אז היא מתייחסת לאוטוריטה, היא מתייחסת אליה ברצינות. אבל, אולם, אין עדיין מכל פשוט שבתלמוד ובספרות התלמודית הרבנית שוררת שיטת האוטוריטה אומרת כל דבר הקודם אוטוריטי הוא מחייב ובהכרח לקבלו ככתבו וחווייתו בלי אירורים ובשום ביקורת שהיא לא, זה איננו כן. עובדה היא שיש לפנינו התפתחות בתלפי שני, התפתחות שאפשרה לעם שהוא הנושא של התורה הזאת להתאקלם בכל קצווי תבל, להסתגל את תנאי החיים שבמדינות וארצות שונות ולהתאים את צורכי חייו ולזרמים זמנים שונים תקופות שונות. עובדה זו מוכיחה למדי שהדבר איננו כן. שמחזיקים בנושן בעיניים עצומות, שהכל, מה שזה מכבר היה ומבחינת שאין לערב אחריו ואין לנגוע בו, אין שום מקום להסתגלות ולהתפתחות בכלל. ובפרט להסתגלות והתפתחות רבת הגוונים כזו. שיטת התורית הללו כל ביקורת והסתגלות שהיא מביאה לידי התאבנות וחניתת מתים ולא לידי התפתחות מלאת חיים. שיטה כזו מובילה בהכרח אחרי כמה דורות לאוצר עתיקות. ומן הנמנע הוא שאחרי אלפי שנים יהיה הסכום סיכום שלה, סכום שלה, רעננות צעירה מלאה, עסיסי חיים בריאים בעלי כוח התפתחות חדשה ובת קיימא, זה כמעט משפט של הרב קוק. כן? עסיסי חיים. כלומר, אומר לנו הרב דוקטור פרופסור אברהם וייס, שמצד אחד ברור לחלוטין שהזקנה היא דבר משמעותי מאוד בעולם הגמרתי, בעולם היהודי, בעולם ההלכתי, יש כבוד למבוגרים. מצד שני זאת לא אוטוריטה מאבנת, כי זאת הייתה אוטוריטה מאבנת, אז שום דבר לא היה מתקדם. אני זוכר שישבנו פעם, שעתי עם קבוצה של רמי מצוות, רב שלמה פישר, ראש ישיבת דיטרי. הגאון, הרב שלמה פישר. שמעת עליו? כן. וישבנו שם כמה רבנים, כמה רבנים, והיה בינינו הרבה דיונים לפני כן סביב שאלת התפתחות התורה, והשתלשלות, והתפתחות, ודינמיקה בתורה שבהתפתחות וכו'. ואז רמתי את היד ואמרתי לו, הרב, אומרים שהתורה לא מתפתחת, שהכל נשאר במקום, ואף אחד לא אומר שום דבר שלא אמר לפניו. מה פתאום? איך אפשר להגיד דבר כזה? התורה כל כולה, התורה שבעל פה, היא פרה ורבה, וכל דור, חיה, וכו' וכו' וכו'. כן, יש לו דברים מאוד יפים בדרשות בית ישי, מי שמכיר, על שאלות של יחסי המוראים לתנאים וכו'. אולי נביא זה באחד השיעורים, בעדה בעדה. ואז מישהו אחר רים תיאד אמר לו, הרב, אומרים שהתורה, יש אנשים שחושבים שהתורה יכולה להשתנות. מה פתאום? התורה לא משתנה. הוא אמר את שני הדברים באותו לאט, אני שמחתי ששאלתי קודם, אבל באמת, הדברים הללו כן מציגים איזושהי מורכבות, מה שמופיע בגמרא בחגיגה כמסמרות נטועים, כן, שמצד אחד הדברים קבועים, מצד שני הדברים מתפתחים, הוא מציג את זה פה גם כן בצורה יפה, כן, סעיף ד', מכל מקום מצד אחד אוטוריטה מקודשה, או מצד שני הסתגלות, אכן כבר ידיעה שהתחיל בספרות התלמוד, והתמצאות בו מספיקה לברר חיזיון כאילו מוזר זה. אז הוא מראה איך יש דרשות ויש כל מיני טכניקות שבאמצעותם מצד אחד שומרים על המקורות ומצד שני מאפשרים גם להציל את העם מאבדון, תמיעה והתבוללות באמצעות של דרשה וביאור. אני לא רוצה להאריך בזה, אני רוצה ברשותכם לעבור לדברים שלו על חקר הסוגיה בעמוד 14. בסדר? אני רק כאילו...
זה לא אמר כאן, זה... מעבר לעיקרון.
לא, 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 זה ממש היה...
לא, אבל זה כאילו, זה כן דורש איזשהו...
שמה, נו, אז תשאל.
שורה תחתונה, מה זה, מה זה, מה זה... כן קידוש ומה זה לא התאבנות? מה?
אבל שאין לזה מרשם, הוא אומר, יש שם כאילו מי שמסתכל ולומד הרבה, אז יש...
הוא אומר שיש כאלה ויש כאלה, הוא אומר שהדרשות עצמם חלקן פועלות באופן של לפרש את הפסוק, וחלקן פועלות באופן של ליצור ולהסמיך, וכאילו לדחוף את הדברים לתוך הפסוק, מה שאנחנו קוראים מדרש יוצא ומדרש מקיים.
כן, אבל הוא מדבר על המחלוקת של דורות מאוחרים על דורות קדומים, זה כאילו הנושא.
כן.
סתם, זה דורש איזושהי, זה מזמין איזושהי אמירה שכן... המוראים כן חלקו או לא חלקו, חלקו
בצורה של קינטה. תראה, זאת שאלה מאוד גדולה. יש מאמר גדול של מאמר בספר, אחר כך מאמר של פיש, פרופסור פיש, על המשמעות של הקינטה. ובאותן בשאלה הוא קורא לזה האם המוראים היו מסורתניים או אנטי מסורתניים. דברים מאוד מעניינים שעולים, עסקו בזה לא מעט. אני חושב שהוא פה אומר ככה אמירה מאוד מאוד ראשונית, אבל בגדול הוא אומר, תראה, מצד אחד, וזה הצד הדומיננטי, תפיסת העולם היא תפיסה שכל הזקן מחברו מקודש ממנו, של לתת זקן עם חוכמה, של לקבל את מה שהיה לפניך כאוטוריטה. כמובן שבדורות המעבר זה טיפה יותר מורכב, רב תנא ופליג ואחרים, אבל באופן עקרוני מקבלים את האוטוריטה. מצד שני, מה שהוא שם בצורה מאוד מאוד חזקה, וזה מזכיר שיטות מחקר, נקרא להם היסטוריציסטיות כאלה ואחרות, שמדברת על הסתגלות. כלומר, בסופו של דבר, כשהיה צריך להסתגל למציאות חדשה, אז למה הוא טוב, זה מה שהיה, אלה יצרו איזשהו סוג של הוקים, איזשהו סוג של דרשה והתקדמו קדימה. כן, הייתי אומר כאילו בצורה טיפה מחודדת, סתם ניקח דוגמה בנאלית, עין תחת עין, בוא נניח שעין תחת עין ממש, נגיד שהיה פעם, בסדר, זה מחלוקת, בוא נגיד שהיה פעם עין תחת עין ממש, אני הולך עם ז'אנר אפשרי אחד איך להסביר את הסוגיה הזאת, ואז מגיעים התנאים ורואים שזה כבר לא מתאים, וצריך לסגל את התורה למציאות המודרנית, אז אומרים, אוקיי, אז בוא נגיד, משפט אחד יהיה לכם, אני צריך לתאים להם, דורשים את הדרשה, יד ביד, דבר ניתן מיד ליד, ומה נהיום המון, מקום מיני דרשות. אני מציג את זה בצורה פשטנית, אבל אני חושב שזה מה ששולט כאן. אנחנו עוד מעט נראה איך הוא תופס את ההיווצרות באמת של התלמוד, את ההיווצרות באמת של הגמרא, ואז נראה איך הדברים הללו גם קוראים באופן טיפה יותר מורכב, בסדר? אולי אפילו לא מכוון תמיד, עוד רגע נעמוד על הפרטים, אבל ככלל, או כהצהרה הראשונית, ככה הוא מתאר את הדברים. כלומר, כל הקודם לחברו מקודש ממנו, וכשצריך להסתגל, מסתגלים. בסדר? זאת אמירה מאוד מאוד בסיסית, מתוך אמירה שאם אתה לא מסתגל, אתה מתאבן. כן, זה הופך להיות עוצר עתיקות, וזה משפט שאמר אחד העם, אחד העם אמר על היהדות. אתם יודעים מה אמר אחד העם היהדות? שהיהדות זה כמו אדם שהיה לו רהיטים ישנים, והוא קנה רהיטים חדשים ולא הוציא את הישנים מהבית. לא נשאר מקום לזוז בבית, הבית הופך למוזיאון. שזה בעיניי מאוד יפה לשמור רהיטים עתיקים, אבל זה באמת שאלות של מינון, לפי הגיזור, של אופן. זה בהחלט הדברים הללו. הוא אומר, כן, חייבים להסתגל. עכשיו, כמה הסתגלות וכמה שימור, אני לא חושב שבשורות הללו הוא נותן איזשהו סוכלתים בחשבון מפורט. עמוד 14. בלי ספק נמצא סוגיות שאינן מלמות לגמרי את הדברים הנאמרים פה על אודות הסוגיה בלבד, בכלל. וכן נמצא בוודאי סוגיות כאלו שהמסגרות המוטבות פה צרות הן בשבילן אינן מקיפות אותן. כלומר, אני הולך לתאר פה את הסוגיה, אני הולך לתאר פה את התלמוד, אבל כל מה שאני אגיד לא יכול לתאר את הכל. אולם כאמור, אין לי מטרתי כאן להתוות מסגרות המכילות את כל החומר הסוגייתי שבתלמוד. ברצוני בעיקר לקבוע פה רק אי אלה כללים יסודיים, ולברר אי אלה מושגים כבסיס לדברים הבאים עליהם בסוגיה גם יחד. זאת ועוד אחרת, יש להבחין על הסוגיה כוויכוח חי ממש, ובין הסוגיה כיצירה ספרותית, וזה המשפט המרכזי שבשבילו שווה לקרות. כלומר, וייס תובע, אני לא יודע אם הוא הראשון, אני לא מספיק בקיא במחקר התלמודי, קדמו לו רבים, אבל הוא באמת נותן משקל מאוד מאוד מרכזי לסיפור הספרותי של התלמוד. אני גדלתי, בישיבות שבהם לימדו אותי, שהגמרא זה פרוטוקול של בית מדרש. אני חושב שעד היום מלמדים ככה בהרבה מקומות, ככה הסבירו פעם. עכשיו, וייס אומר, הגמרא היא לא פרוטוקול של בית מדרש. היא הייתה פרוטוקול, היה פעם בית מדרש, היו ויכוחים חיים, אבל ברור לחלוטין שכשאתה עובר לסוגיה כיצירה ספרותית, גם חותם ספרותי משלה, וגם קורות ספרותי משלה. כלומר, גם הסיפור, ההיווצרות של הסוגיה, מבחינת הנרטיב ההיסטורי של איך הסוגיה נוצרה, זה דבר שקורה מבחינה ספרותית. בסדר, על זה הוא יעמוד כל הספר, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. נוצרה כאן סוגיה, וההיווצרות הספרותית של הסוגיה היא תהליך. איך נוצרת סוגיה ספרותית על פני מאות שנים? א', ב', יש איזה מאפיינים, מכיוון שאתה מדבר על משהו ספרותי, יש איזה חותם ספרותי ומאפיינים ספרותיים. עכשיו, כשהוא אומר ספרותי, הוא רחוק מאוד עדיין מהדברים שאנחנו מגלה בעשרות שנים האחרונות שמדברים על שילוב של קריאות ספרותיות בסוגיה, בסדר? לצורך העניין בויארי או וולפי, שכל מיני קריאות כאלו ואחרות. הוא לא נמצא שם. זה לא ספרותי במובן הזה. המילה ספרותי פה כוונתה משהו שנוצק לתבנית של ספר, או לתבנית של משהו כתוב, ולא פרוטוקול של בית מדרש חי בין שני אנשים. בסדר?
אבל ש... כאילו אני מסוגל... זה שכתב את זה, כאילו לא יודע.
כן.
אז מה... כאילו מה הוא אומר על... שם נכנסה...
זה מעניין אותו, אז זה מעניין אותו, אז זה מעניין אותו. אז זה הוא ידבר, אז זה הוא ידבר. אבל הוא לא ידגיש את העובדה שבו תראה שהמילה חוזרת פה כמה פעמים, ויש לה מבנה של פתיחה מעין סגירה, ויש חייסטיקה בסוגיה. אלא משהו יותר... אלא עצם... הוא ישאל איך, איך זה קרה, איך פתאום נוצרו פה המשפטים האלו. כשהגמרא אומרת, אלא היא התמרה אחרי התמר. מה היא אומרת בעצם? שככה זה נאמר? שככה זה היה צריך לאמר? מישהו אמר את זה בכלל אי פעם כך? בסדר? כשהגמרא אומרת, התמרנמי. מה זה התמרנמי? מתי נאמר? מי אמר את ההתמרנמי הזה? מתי הוא חיבר את זה למה שהיה קודם? זה השאלות שהעסיקו אותו. עוד רגע נראה גם את החידוש הגדול שלו. אבל אני מרגיש שהמשפט הזה הוא המשפט, במובן הזה, מסוים הדרמטי, באופן יחסי למה שקורה בגמרא. אנחנו היום אולי קצת ליבנו גס באמירה הזאת, כי כבר בהרבה בתי מדרש, גם יותר... גם הקלאסים נקרא לזה ככה, רואים את הגמרא כיצירה ספרותית, שמישהו כתב אותה או ערך אותה פעם, אבל המבט הזה על הגמרא כיצירה ספרותית, כפרוסה ראשונה, והמושג שהוא ידבר עליו קביעה ספרותית, והתיאור הכרונולוגי של היווצרות הגמרא שנראה עוד מעט, אני חושב שאלו הם החידושים המרכזיים שהוא מביא, ועוד פעם, יכול להיות שהוא לא הראשון שאומר אותם, אבל לאופן שבו הוא שם את זה על השולחן, בעיניי הוא חזק מאוד ומרשים מאוד, והוא מזמין עכשיו המון 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 מחשבות. המון המון מחשבות, כי אם הגמרא היא לא פרוטוקול, אלא מישהו, ועוד מישהו, ועוד מישהו, עוד רגע נגיד את זה, על פני מאות של שנים, ועשרות של בתי מדרש, ומרחבים גיאוגרפיים עצומים, מי שהם, אבל במשך המון 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 זמן, גלגלו ויצרו כאן יצירה ספרותית, אז פתאום אתה מתחיל לשאול את עצמך שאלות אחרות. ובואו נראה עוד רגע את השאלות שהוא ישאל. כשניגשים לסוגיה מבחינה ספרותית, בהכרח גם למודדה בקנה מידה ספרותי, וגם לברר אותה על פי יסודות ספרותיים. לפעמים על נקלה לעמוד על הוויכוח החי והממשי של הסוגיה, אני מודה, לפעמים אתה רואה את הוויכוח. אמר רבי אמר רבא, אמר רבי אמר רבא, אמר רבי אמר רבא, אמר לו, אמר לו, אמר לו, אמר לו, אתה רואה כאן, אתה רואה כאן מחלוקת, אתה רואה כאן ויכוח. אבל לפעמים אין לעמוד עליו, ובלבד שנוציא אותו מלבושו הספרותי. זה הערה ראשונה. בסדר, הרכיב הספרותי, המבט על הסוגיה כעניין ספרותי, ההיווצרות הספרותית של הסוגיה, נדבר על זה, זה יסוד אחד מאוד מאוד מרכזי בתורה של וייס. בחקירת התלמוד כוללת אומרת ברור כל זרמי הרוח שבסוגיות ושבכל התלמוד כולו. היינו לברר יותר כל התרבותי והאנושי של התלמוד בכלל, וחשיבותו בהתפתחות היהדות והיהודים בפרט. על חקירה כבזו להתבונן בהסתכל בזרמים הללו מתוך הספקה של רוח הימים ההם, מתפקידה להעמיד על אבן הבוחן את הזרמים הרוחניים שמקודם לתקופת התלמוד, ואת הדברים שיהיו בעתיד. זה דברים לראות, כן, ממה זה הושפע, אבל מה זה השפיע. חקירת רוחב רוחנית.
לא היסטורית?
היסטורית במובן התרבותי שלה, גם היסטורית, אבל מה זרמי הרוח שקדמו לו?
נגיד אומרים, היה רעב בתקופה הזאת?
לא במקום הזה, לא במקום הזה, אבל הייתה תפיסה של מעמד האישה. אתה רואה את רבונה שאומר שאישה יכולה לומר, אמר רבונה מרב, איני ניזונת ואיני עושה. זה, אני זוכר שכלמדתי את זה והבנתי את זה, זאת מהפכה. זאת מהפכה. מישהו אומר שאישה יכולה להגיד לאדם שהיא נשואה לו, שנקרא בעלה, מסיבות כאלה ואחרות, אני לא עובדת אצלך. אל תיתן לי מזונות. ואני לא אוהב את הכסף שלי, אני ארוויח לבד. עכשיו, אתה שואל את עצמך, מה היה לפני? אתה קורא משניות כתובות, זה לא נשמע ככה.
עושה הטובה בצמר.
הטובה בצמר, וכל הכסף ש... וזהו הבעלים, הכל הולך אליו, הכל הולך אליה, משפחה פטריארכלית קלאסית, יחידה סגורה וכו'. אתה רואה, עכשיו, אתה אומר, וייס, כן, אני רגע מתמלל אותו, אתה רוצה ללמוד את הגמרא הזאת כמו שצריך? אתה צריך להבין, מה היו התפיסות שעמדו לפני זה? צריך להבין תפיסות התנאים. מה היו התפיסות שהיו במקביל לרבונה? רומא, ססניות, חווייס, לא יודע מה. אתה חושב את עצמך, איך זה השפיע אחר כך על התפיסה של מחלוקת הרייבת והרמב"ן, האם יכולה להגיד כאן זה גם על מלאכות הבית או רק על תביעה בצבע. זאת אומרת, אתה לא יכול לתפוס את התלמוד באיזשהו סוג של משהו מנותק, אתה חייב לראות אותו גם לרוחב, כלומר, על הרצף הסיטואציה ההיסטורית הרוחנית, התרבותית, שבתוכה הוא נתון, וגם לאורך, על הציר היהודי, שמה השפיע עליו, על מה הוא השפיע, אבל, וכאן מגיע הפסקה באמת, באמת, אין לי מילים, אין הרבה אנשים שכתבו ככה לתלמוד, אתה רואה את האהבה שלו, את הגמרא, ואת הרוחב, אני ממש אוהב את הפסקה הזאת. אולם, לא דבר קל הוא לגשת לתלמוד במטרת הערכה כוללת ומקיפה כזאת. תלמוד איננו פרי רוחו של יחיד, וגם לא של ישיבה אחת או דור אחד, ואפילו לא פרי יצירת רוח של ארץ אחת. הוא מכיל עבודת הרוח והלב על יצירה ספרותית של עם שלם במשך מאות שנה. קשה הוא להגיד מהו התלמוד, אבל קשה גם לומר מה התלמוד איננו. על כל שאלה ושאלה בנידון זה אפשר לענות בחיוב ובשלילה. כן, אפשר לענות על השאלות האם התלמוד הוא ספר משפטים או לא, האם התלמוד הוא ספר דברי הימים או לא, האם הוא ספר מוסר ומנהגי החיים או לא, וכיוצא בזה. בחיוב וגם בשלילה, באין וגם בלאו. ובעיקר הדבר רפיה בידי, רואים שהוא ידע גמרא, נכון? בתלמוד גם סוגיות ומסכתות עוסקות במשפט, וגם סוגיות שבהן כאילו דברי הימים, וכן בו גם על מוסר וגם על מנהגי החיים. אבל המסכתות וסוגיות המשפט אינן ספר משפט במובן הרגיל, וסוגיות המכילות דברי הימים אינן ספר דברי הימים, כמו שהמקומות ששם על מוסר אינם ספר מוסר במובננו, צריך להיות, כן? ואלה שבהם על אורח החיים ומנהגיהם אינם מביאים ספר מנהגים כפי המושגים שלנו. הכל תלוי סוף סוף בהגדרת המושג וכפו, בעיקר הדבר בתלמוד הכל יחד, אלא שבו הכל בצורה אחת, בצורה המיוחדת זו בצורה תלמודית. ורק משום זה לכאורה גם לומר שהוא איננו מאומה מכל מה ששואלים עליו אותם. אפשר במידה ידועה לדמות את התלמוד לברומטר שלו הסגולה להגיב על כל התנועות שבחיי הציבור והיחיד בכל תופעותיהם, לציינם ולרשום אותם ולהעלותם על הספר לזיכרון לדורות הבאים. כן, התלמוד זה בעצם איזשהו סוג של היטל של הרוח של העם היהודי. בסדר? כאילו העם היהודי עושה כל מיני דברים, קוראים כל מיני דברים, מתרחשים כל מיני דברים, חושבים כל מיני דברים, וכאילו התלמוד זה הססמוגרף שרושם את הרעידות עליו. התלמוד הוא באמת ספר המכיל רשימות כאלו מתקופה בת מאות שנים. הוא קשור קשר בלתי נפרד בעם שיצר אותו. הוא עצם מעצמו ובשר מבשרו. והיצירה השפיעה על יוצריה, והיוצרים על היצירה, השפעת גומים ממושכת, מידית ובלתי פוסקת. קשה כמעט להכריע אם העם יצר את התלמוד, או להפך, התלמוד יצר את העם. איזה יופי. נכון? זה ממש יפה. כבר בזמן התהוותו עומד העם שיצרו תחת השפעתו, וממנו הוא הולך ומושפע עד היום הזה. וכן אידך גיסא, העם השפיע על התלמוד בדרך הארוכה של התהוותו, והטביע עליו את חותמו, הוא רוח האומה ונשמת אפה, עליו העם עומד, וממנו הוא מושך ויונק את הכוחות החיוניים שלו. אין מילים יותר יפות מאלה, באמת. לגשת לתלמוד מטרה כוללת ומקיפה, אומר יפה, לחקור לא רק את קורות עמנו בתקופה ההיא, אלא גם למוד על התפתחותו הרוחנית והתרבותית במשך הדורות. בקיצור, זה מאוד 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 מורכב, ולכן הולך לעודלת, אני הולך לצמצם את עצמי, חקירה ספרותית, הפרוסס של התהוותו הספרותית, ולראות את הממרה, לראות את הסוגיה, וכו' וכו'. זה בעצם מה שאני רוצה לעשות. בסדר? סתם, זה מילים מאוד 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 יפות, רואים לדעתי את האהבה הגדולה שלו לדבר הזה שנקרא גמרא. קשה לי שהוא קורא לזה תלמוד וזכר, אבל ככה זה המחקרים. אנחנו קוראים לזה גמרא בנקבה, אבל יש פה באמת אהבה גדולה, באמת הבנה מאוד 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 עמוקה שלה. הוא כבר חושף חלק מהקלפים שלו, שהוא אחר כך מבריח בצורה היסטורית דידקטית להערכתו. הוא אומר, כל הדיבור הזה על רב אשי כעורך התלמוד, או על מישהו אחר כאיזה מסדר אחרון, הוא אומר, זה לא יכול להיות. אין דבר כזה להסתכל על הגמרא. אין מישהו שישב וחיבר את כל הפסיפס הזה ואת כל הפאזל ואת כל האבנים האלה. אז מה כן היה? אז בואו נראה, עשיתי פה קיצור הכרחי של הספר שלו, כדי שלא נקרא את כל הספר כרגע. אני חושב שעשיתי את זה. בואו נקרא ביחד את ה-11 העקרונות ששאבתי מתוך דבריו. אז א' ראינו, ב' כותב אייס, הסוגיה ככלל, זה טעות הקלדה שלי, אישה קלריטריה על נושא מסוים, יש קשר למשנה, אבל הזיקה למשנה יכולה להיות מכיוונים שונים. אז גם זה די פשוט. כלומר, מי שרואה סוגיות בגמרא מבין שסוגיות קשורות למשנה. מצד שני, הן לא תמיד באמת צמדות למשנה. נסיתי לקרוא לזה אותם סוגיות טבעיות וסוגיות לא טבעיות. כלומר, סוגיות שכאילו מתבקש שישאלו על המשנה, וסוגיות שהן מצטרפות מהן. טוב. ג' ראינו. ד' הוא נכנס למושג של סוגיות פיקטיביות. המושג של סוגיות פיקטיביות, מושג שצומח בעקבות דברי התוספות. בכמה מקומות בשעה, את הספות אומרים שכשמישהו אומר משהו, הוא לא אמר את זה באמת. אלא הגמרא מסבירה על ליבי כל מיני דברים. כך אומרים התוספות. ומכאן מתגלגל המושג לסוגיות פיקטיביות, ואז ברגע שאתה רואה את זה ככה, אתה כבר מבט עדיין את הרגליים. אתה כבר לא יודע מי אמר מה. כל שם שמופיע בגמרא ואומר משהו, אחרי זה לא הוא אמר את זה. אלא מישהו אחר אמר והכניס בשמו. כבר אין אולי גבול לדבר הזה. כן, כמו שטוענים. הרבה מלומדי הזוהר, שכל פעם שכתוב בזוהר אמר רבי זה ומר רבי זה בכלל לא, מישהו אחר שאמר והכניס את זה לשמי. חוקר והופך בזה וייס בעריכות, מגיע למסקנה שאין סוגיות פיקטיביות. בסדר? אם מישהו אומר משהו, אז הוא אומר אותו. לפעמים נשמע שהם המדיינים ונשארה סתמה. אבל אין מצב שבו מישהו אמר משהו סליחה, מישהו לא אמר את מה שהוא אמר והגמרא הגיעה ודחפה לו דברים לתוך הפה. זאת אמירה נוספת ועקרונית. הלאה. פעמים שברייתות ומקורות קדומים מובאים בידי המורה ולא יזכור על אותם ברייתות. כן, הרבה פעמים אתה קורא משפט שאומר המורה ואומר אותו כאילו הוא המציא אותו, ועד אחרי זה אומר את הגמרא תניא נמי אחי, נכון?
זה
אותו משפט, או כמעט את אותו משפט. זה עושים לך כאילו זה ממה נפשר. אם הייתה שם ברייתא והוא ידע אותה, אז מה הוא אמר את המשפט הזה כאילו זה משפט שלו? ואם הוא לא ידע, אז מי ידע את זה כאילו אחריו שהוא לא ידע? ואז מתחילים לדבר על כל מיני ברייתות בבליות וכל מיני דברים. אומר וייס, יש פעמים שברייתות ומקורות קדומים ובאים בידי המורה ולא הזכרו אותם ברייתות. הסיבה, והנה אנחנו חוזרים ללמד הספרותי, הסיבה היא האופי הספרותי. כלומר, השתמשו במקורות קדומים, דיברו אותם ודנו בהם, ולכן הביאום כמוכרים ומוסעים לציטוט וידיעה. הוא קורא לזה אווירה ספרותית. אווירה ספרותית זה אומר שכולם יושבים בבית מדרש, מכירים את המקורות הקודמים ומשתמשים בהם ומדברים אותם, כולם יודעים אותם. אז שמישהו אומר משהו, הוא לא בהכרח אומר חידוש, הוא לא בהכרח אומר מאיפה הוא לקח את הציטוט, הוא מדבר על... מה זה? עוד רגע. ואז הוא אומר, אין תמיד הבחנה בין מקור לחידוש, החומר פושט צורה ולובש צורה. אגב, זה הסבר אפשרי לשינוי הנוסח. לפעמים מישהו אמר את זה ככה, לפעמים מישהו אמר את זה טיפה אחרת, זה לא שהיו שתי מסורות שונות. הרבה פעמים אתה רואה, עוד פעם, כל דבר שאני אומר הרבה פעמים, יש פה הרבה פעמים, כל מוכח ומדויק וכו' וכו', והרבה פעמים אתה יכול לראות שמישהו אומר משפט אחד, מישהו אחר אומר משפט די דומה, אבל קצת שונה. ואז אתה ישר אומר, טוב, יש כנראה אולי נוסח, אבל זה לא טעות נוסח. זה איזושהי אווירה
ספרותית. תורה שבעל פה.
זה תורה שבעל פה, אבל הוא מסביר במובן הזה שהייתה אווירה ספרותית. אווירה ספרותית במובנים שלו, זאת אומרת שהסתובבו המימרות והציטוטים הקודמים, היו ידועים, והסתובבו בחלל, והשתמשו בהם, ודיברו אותם. זה שאמר אותו, אחד אמר אותו ככה, אחד אמר אותו ככה, לא בכך התחייבו לדיוק של מסורות. זה לא היה איזשהו סוג של דיון משפטי מלומד, שבו כל אחד הביא את הטענה שלו עד הקצה, אלא היו שכבות קדומות של עריכה ספרותית או של קביעה ספרותית, רגע נראה את הכתוב הזה, שהסתובבו בבית המדרש, ואנשים דיברו על זה. כשאנשים דיברו על זה, אז אחד אמר את זה ככה, אחד אמר את זה ככה.
כן, אין כאילו אורטקס, מה שנקרא.
נכון.
אין משהו מאובן שהוא בדווקא המצוטט הנכון, ויש שתי גרסאות שלה,
זה ככה, זה נושא מדובר. זה בדיוק הנושא. וכאן עוד מושג חשוב, הפעילות הייתה קביעה ספרותית. כך הוא קורא לזה, לא סידור. לא סידרו את זה. אומר לא רב אשי סידר ולא אף אחד לא סידר. לא סידרו את זה. אלא הייתה קביעה ספרותית. כלומר, והנה הניסוח, פעולה העושה ממסורת חיה, מחומר ההולך ונמסר מפה אל פה, מאמר ספרותי בלשון קבוע ומסוים. לקחו את הרעיון וניסו כאילו לדייק אותו, לנסח אותו. כן? זה היה איזשהו סוג של רעיון. בסוף, אוקיי, מה יצא מהשיעור? אמרו שלושה משפטים. אמרו משהו. מה אמר לך? אמרו משפט. הדבר הזה הפך את כל התורה הגדולה שהייתה תורה חיה ונושמת לאיזשהו סוג של קביעה ספרותית, ככה הוא קורא לזה. ואז תוך כדי השקלא וטריא נאמר רעיון בקצרה בתמציתיות, הוא עובר מפה לאוזן, ואז נקבע ונעשה למימר ספרותית, וזאת הופכת לאבן בניין בסוגיה. למשל איתמר, מה זה איתמר בסוגיה? כמו שהוא אומר איתמר, הסוגיה אומרת, בוא תצטט, מישהו אמר את זה, מישהו אמר את זה, הרבה אנשים אמרו הרבה דברים, נכון, אבל היה פה איזשהו סוג של משפט, איזשהו סוג של סלוגן, שעבר, או אני עכשיו מעביר אותו קביעה ספרותית, אני משבץ אותו כמושג, כמשפט, כמשהו מנחה, ומכאן ואילך הוא הופך להיות אבן יסוד לסוגיה. ואז קורה השלב הבא, והוא השלב המרכזי, ולא סתם האות הזאת היא האות הכי עבה, וציטטתי פה מעמוד 94. התלמוד לא התהווה על ידי סידור, אלא על ידי לימוד. הלימוד יצר את החומר. וקביעת צורתו הספרותית עשהו לחומר תלמודי. על ידי לימוד ממושך על פעולת קביעה ספרותית בלתי פוסקת, הלכה ונתרבתה מדור לדור מתכונת החומר שבתלמוד. הלכה ונתוספה בתלמוד שכבה על שכבה והוספה על הוספה. בפרוצס של התהוות ספרותית כזאת, אין שום מקום לא לבעיית סידור ומסדר במובן המקובל, ולא לשאלת כתיבה כעניין לכשעצמו. התהוות התלמוד כיצירה ספרותית כספר מתחילה כיצירת החומר שלו, מתחילה כיצירת החומר שלו בדורות המורים הראשונים, והולכת ונמשלת עד הדורות האחרונים. כלומר, זה כבר אמירה מרחיקת לכת. באיפה שאתה שואל את עצמך, מתי נערך התלמוד? או מתי נסדר התלמוד? עונה וייס?
כל תקופת התלמוד.
מצד אחד אף פעם, מצד שני כל הזמן. איך הוא נערך? אף אחד לא יצר אותו כספר, אלא מישהו למד תורה, ומישהו אחר למד תורה, ואז הם אמרו כל מיני אמירות. וזה התורה שבעל פה. הייתה אווירה סיסודית כמו שהוא קורא לה. ובדור שאחר כך בא מישהו והתייחס למה שנאמר בדור שלפניו ושיבץ אותו בדיון והפך את זה למה שהוא קורא קביעה ספרותית, ובאותו רגע הפך אותו לאיזשהו סוג של אבל, והוא גם כן עשה איזשהו סוג של תהליך איתו. ובדור שאחר כך היו שברי סוגיות שכאלו, וגם עליהם עשו עוד פעולה כזאת, וככה הפרוסס הזה, התהליך הזה הולך ומתמשך דורות על גבי דורות.
מתבקש אבל כן שיהיה איזשהו דור שעושה תעצור.
קטנה של וייס, יש דור שזה פשוט נגמר בו.
וזה אומר שאי אפשר כאילו ללמוד סוגיה כאיזה מרוצה ראשית ואחרית. כאילו שהמשפט הראשון, שהממרה הראשונה, לא יודע, שהמהלך הראשון של הסוגיה הוא לדחות איזה דעה כדי ש...
במובן הזה, הטענות המודרניות או הפוסט-מודרניות, על זה שאפשר לראות את הסוגיה כיצירה, כמכלול, וממילא לראות מאפיינים שחורזים אותם או משהו כזה, ודאי כשעונים על כוונת המכוון, לפי וייס, היכולת שלך להגיע לזה שנראה בסוג הזה היא מאוד 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 נמוכה. מכיוון שזה נאמר לפני 100 שנה במקום אחד, וזה נאמר במקום אחר, ואחר כך הוסיפו עוד שכבה פה, ואחר כך דנו בזה, הוסיפו בזה עוד מילים, וזה כבר ציטטו קצת אחרת, וכאן עשו תביעה ספרותית, וכאן הוסיפו שקלו וטריה, משפט הבא, לפעמים חלק הגמרא וחלק הממרא לא יוצאו מפיו של אותו חכם.
הממרא זה היית מה?
הממרא זה הציטוטים, והגמרא זה השקלו וטריה בזה. אז לפעמים מישהו אמר איזה אמירה, ועל זה הגמרא אומרת, מה היא תאמה, משום זה ככה וככה. אומר,
זה סתמה וממרה, לא...
זה נשען על זה, על זה שאתה יודע את זה, בעקבות פרידמן. בסדר, אני אומר, זה...
אני רוצה להבין אם הוא אומר...
כן, אבל הוא התחיל עם זה, הוא אחד הראשון. אומר וייס, לא תמיד יצא מפיו של התוכחה. עכשיו תשימו לב, אם אתה אומר, או מי שאומר, שהרב אשי ערך את כל הגמרא, או לא רב אשי, זה סבוראי, עלום שם מתי, שהוא לא חשוב מי, אתה בעצם אומר שמישהו ישב. נכון? עם כל הפאזל הגדול הזה, ושם בכל מקום את הערות הביניים, את הערות השוליים, את הביאורים. אז אתה יכול לבוא אליו בטענות, או לבוא אליו בהתפעלות ולהגיד, מה עשית? למה עשית? איך עשית? להתחיל לקשור. אומר, וזה לא קורה כך. יכול להיות שיש משפט שחלקו הוא תנאי, חלקו הוא המורה, חלקו הוא מאוחר יותר. לפעמים כשחכם מוסר ממרה בשם המורה אחר, הוא מביאו גם את השקלא וטריא. למעשה קשה מאוד לומר במצב שבו הסוגיות לפנינו, וכאן עובר הגבול בין דברי המורה לדברי הסתם הדגמר, אתה לא תמיד יכול לדעת. אז פרידמן במאמרו על פרק האישה רבה בבבלי נדבר עליו, נותן 14 תבחינים או משהו כזה בשביל זאת הבחנה בין סתם לנאמרה, וייס אומר 50 שנים לפני כן, אני לא יודע אם אפשר, חוד שהוא לא חולק, אני לא יודע.
אבל הסוף זה נתנה נורא קשה,
רק הוא נגבור את הפסקה. ייתכן מאוד והשקלו וטריה הוא מוקדם, ייתכן ולא, ייתכן הסוגיה נלמדה עוד לפני מחבר הנאמרה או לפני החכמים הקוראים בשם וממרות העמדות בראש הסוגיה, משמשות לאיפה, כאילו נקודת מוצא. כלומר, בכלל לא ברור שהסתם המאוחרת, יש סתם משהי מוקדמת למורה שבא בכלל. כי הסתם זה דיון שנאמר במקום אחד, הוא נקבע קביעה ספרותית, תוסיף עוד משפט אחד. יש כאן כאילו איזה סוג של יצירה שהיא כל כך דינמית בטענה של וייס, על פני מאות שנים, על פני מאות, עשרות בתי מדרש, על פני כל כך הרבה דורות, על פני כל כך הרבה קשת גיאוגרפית, שאתה לא יכול לבוא ולהגיד, זה היה לפני, זה היה אחרי, הוא אמר את זה, הוא אמר את זה, כן.
אדם, איכשהו זה נשמע לי נורא קשה לטעון, סתם ביחס זה הרבה דברים אחרים, אתה רואה שכן, יש תמיד איזה שהם דורות ש... שעוצרים את ה... כאילו רואים, אנחנו יותר זקנים, אנחנו קצת יותר קטנים, די, אי אפשר לגעת בזה, אי אפשר לשנות.
יש דורות שעצרו, הוא גם מסביר, אגב פה תיכנס לטענה היסטורית, הייתה מצוקה ולא היה פנאי ללמוד והפסיקו לאט לאט לעסוק בזה והלבבות היו עוצרים, הוא משתמש בכל מיני נימוקים כאלו, הוא טוען שזה יפסיק מתישהו.
אבל גם מעליו כאילו
זה פשוט נגמר, רק שזה לא תחשוב כאילו שיש הרבה 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 סוגיות והרבה קצוות שמרחפים להם בחלל. עכשיו השאלה היא, אם מישהו אסף את כל הקצוות האלה ביחד, קשר אותם יפה, או סתם אסף אותם ביחד, או שזה ימשיך 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 ונגמר ונשאר לך מונח כל מיני קצוות.
ואז בסוף הרי סתם גם חיית הטקסט, יש טקסט אחד שקוראים לו תלמוד הבבלי,
נכון?
אז מעבר לה, סתם, מעבר להצירה, בסוף הכל מתקבץ לספר אחד. אני מניח שיש עוד הרבה סוגיות, הרבה אמירות של סתם, הרבה שקלא וטריא, הרבה איתמר נעמי, שלא נכנס, לא נכתב או לא נסדר בתוכו.
זה נכון. אנחנו לא יכולים לדעת על זה משהו. נלמד את פרופסור דוד וייס הליבני, שהוא מדבר דברים אחרים, מדבר על הרידקטור ועל העורך ועל המסדר האחרון, יש לו כל מיני מושגים אחרים, הוא לא מסכים עם התיאוריה הזאת עד הסוף. אבל התיאוריה של וייס אומרת שאי אפשר לדבר על מסדר. שבמובן מסוים, כן, מה שהיה היה, מה שנשאר נשאר. זה איזשהו תהליך עם איזשהו סוג של אבולוציה פנימית כזאת שמתפתחת בעם, והעם יוצר אותו והוא יוצר את העם. ומתי שהוא פשוט נגמר?
יש בזה איזושהי חוליה שהיא חסרה.
למה? למה? היו סוגיות, ובהתחלה הייתה... כן, הוא מדבר על דור...
באיזה דור נהיה כתב יד תלמוד בבלי?
לא משנה.
היה משהו כזה. זאת אומרת, היה... אין לי בעיה שזה לא מישהו אחד עשה את הכל. הדור האחרון הוסיף סוגיה אחת למסכת נידה, והדור שלפניו הוסיף שתי סוגיות למסכת כתובות, אבל...
אז מי הראשון? אז הראשון הוא משהו שהוא זורק על רב יהודה. הוא אומר שרב יהודה, שהיה תלמידם של רב ושל שמואל, הוא בעצם, אני חושב שהוא אומר את זה, שאני מבלבל כבר מישהו אחר, אבל הוא הראשון ש...
יותר מעניין זה מי זה האחרון, לא מי הראשון.
אז אתה יכול להגיד שזה איפשהו בתקופת הסבוראים, אתה לא יודע בדיוק מי, אבל זה איפשהו בתקופת הסבוראים. אז הוא אומר פה במאמר הזה, לצירתם של הסבוראים, שיש סוגיות, שיש סוגיות סבוראיות שאפשר לזהות אותן פר אקסלנס, בפתיחות מסכת ולא רק, הוא מדבר על זה. וזה סוגיות שאפשר לראות ממש את התוספת של הסבוראים. ולפני זה מה היה? המסכת בלי זה. ולפני זה מה היה מסכת בלי זה, ולפני זה מה היה מסכת בלי זה. בסדר גמור, היו מסכתות משנה, זאת הטענה הראשונית שלה, היו מסכתות משנה, אבל המשנה התחילו להתגבש כל מיני דיבורים. אבל מה שקורה בעיקר...
אנחנו עומדים אבל, כאילו אני אומר היום, כאילו אנחנו כבר, אני לפחות, אני כל כך כאילו שקוע בקריאה המבנית נקרא לזה, שכשמעקרים אותה אז מה כן עומדים? כאילו אז אני רואה... מה לפרק כל כאילו סמה על ממרה או...
זאת שאלה נהדרת. במובן הזה, עיקר המאמץ שלו הוא לדבר על הנוסחאות השונות, על הגרסאות השונות, ולהגיד שגרסאות שונות, בוא נראה, זה לא... בוא נקרא עוד טיפה. הפרוסס של טעויות המעתיקים אינו קשור לפרוסס של התהוות התלמוד. בתקופת הסבורים והגאונים הראשונים עוד נוצר התלמוד ועובר שכלול. פה ושם ברור שהטעות היא אחר תלמודית ופרי מעשה מעתיק מאוחר. כך הוא מסביר יאי קדמתני או לשנה אחרינה. יש באמת כל מיני עתקות, יש כן, את יתמרח יתמר הוא מסביר כהגה, לא של נוסח מתוקן, אלא אם נאמרה אמירה זו והיא נכונה, הרי כך היה מחברה לסגנן אותה. זה מאוד מעניין. הוא מוכיח שאלא יתמרח יתמר, זה לא ככה זה נאמר. כן, לפעמים זה לא מילה שחסרה, לפעמים זה ממש כל הקונספט שונה לחלוטין, הוא אומר זה כנראה תפיסה אחרת לחלוטין. מה שאני רוצה להגיד זה שהוא בעצם יוצא מתוך איזשהו ניסיון לדבר על שאלת היחסים שבין טקסטים שמופיעים בתוך התלמוד, לבין הטקסטים שמופיעים לפניהם, לבין המילות חיבור, לבין הסוגיות האחרות, והוא אומר בעצם שתי אמירות מאוד מאוד מרכזיות, לפחות שלוש, לפחות בהבנה שלי. קודם כל הוא אומר, זה לא פרוטוקול. זה לא פרוטוקול. זה יצירה ספרותית, צריך להסתכל עליה כיצירה ספרותית. שתיים הוא אומר, אין לה מסדר. זה דבר שהתהווה, שכבות על גבי שכבות, באמצעות של קביעה ספרותית, תורות על דורות, וזה המצב שהוא לפניהם. בסדר? ושלוש הוא אומר, בעצם קשה מאוד מאוד במצב שבו אתה מקבל את הפקעת הזאת של החוטים כרגע, לפרום אותה ולהתחיל ולדעת מה היה לפני מה ומה היה אחרי מה. הוא אומר, בדורות האלו עשו עריכה, בדורות האלו עשו עריכה, בפומפדיטה הייתה בעיקר עריכה, אז הוא מתלבט, האם העריכה של כל השסית בכלל בפומפדיטה, האם היה עוד שס שאיננו, הוא מנסה להוכיח ומוכיח מאוד יפה שבפומפדיטה עשו עבודה מאוד מאוד חזקה בנושא של עריכת התלמוד. או הוא מראה איזשהו פרק שבו יש מלא 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 מימרות של שמואל. באופן דומיננטי וגורף, באופן יחסי. אז הוא אומר, זה רואים שזה פרק שהוא נערך אצל שמואל, מבית מדרשו של שמואל, אולי רב יהודה בשם שמואל, וככה הוא התגלגל אלינו. ועל גבי שמואל התחילו להתווסף כל מה שאנחנו מכירים בימינו. יש כל מיני, כן זיהויים שלו, של תהליכים או של דברים שקורים. אבל גם האמירות הללו, אמירות שאומרות, אבל מאוד יכול להיות שהדיון הזה, שהוא דיון סתמאי כמו שאתה קורא לו, הוא בכלל מוקדם לזה המורה שבא אחר כך.
לא, זה שסתם מוקדמת, בסדר, אני אומר כאילו, אבל... כל כאילו, אני לא מדבר על איזה עורך על של כל התלמוד או משהו כזה, אבל בעצם זה שאני יכול לבוא ולהסתכל טוב, סוגיה מתחילה בדף זין עמוד ב', נגמרת בדף ת' עמוד א', פחות או יותר, יש נקודותיים בווינד, בסדר?
כן.
ואני לוקח את זה, אני יודע אחרי זה להסתכל ולבוא, לראות מגמות בתוך, לא לבוא ולהגיד כל הפרק, לבוא ולהגיד כל השז, קח את הדף הזה. יש פה איזה, מבין את הדעה הזאת שהיא מופיעה גם בירושלמי, דוחים אותם וכל מיני, ואחר כך אלא יתמר, אחי יתמר, זה בדיוק מסתדר עם המהלך שתואם את הדעה. אני כאילו אומר, מה שהוא אומר זה כאילו, אז מה אני עושה אם אני מקבל את הגמרא?
הוא אומר, על מה שאתה אומר, הוא יגיד אחת משתיים. או שהוא יגיד, זה יפה. אני מנסה לומר מה שהוא היה אומר, כן? זה יפה, רק אל תיתן לכוונת מכוון כאן. זה אפשרות אחת. אתה יכול לתת מכוונת מכוון. אתה יכול להגיד שאתה מוצא מבנים גם אם הם לא מכוונים. שהיצירה היא כבר חיה נוסד עצמו. אנחנו נגיע. זה לא סתם נחמד.
לא, זה מאוד כאילו...
אנחנו נדבר על זה. כשנדבר על הפוסט-מודרני, אז נדבר על זה. נכון. זה מאוד פוסט מודרני בקריאה שלו, ואני אוהב את זה, בסדר? זאת אומרת, רק אל תטען שמישהו יתכוון לזה, לא טענה ראשונה שלו, כי אין מישהו כזה שיתכוון לזה, בסדר? שירות שנייה, אתה יכול לטעון טענה טיפה יותר מתרחב, אתה יכול לטעון, יש לה סוגיה נרטיב משלה. כלומר, יש פה בסוגיה סוג של התפתחות, שגם אני לא יודע כרגע לתחום בין הדורות שאמרו כל דבר ממה שהם אמרו, בסופו של דבר, כן, כמו שאתה יכול למצוא בן אדם, טוב, אני כבר עובר לאמירות שלי, אבל לא נורא, אתה יכול למצוא בן אדם היום, אתה יכול להבדיל היום באורי ליפשיץ בין דברים שקרו לי בגיל 15, דברים שנוספו לי בגיל 19, דברים שהתפתחו אצלי בעקבות החתונה, דברים שהם תולדה של... אתה יכול, אבל אני חושב שזה די פשטני לעשות את זה. במקום זה יש את חניך אותי. עכשיו אני אומר לך איזשהם אמירות. גם אם האמירות הללו אפשר לקבץ אותן ויבוא הפסיכולוג, יעשה לי אנליזה ויזהה שזה בשלב הזה וזה בשלב הזה, זה לא פורה. או כנראה שזה לא פורה. הרבה יותר פורה זה לתפוס את האמירות כמכלול. לתפוס את הסוגיה כסוג של חיה נושא את עצמו, זה פוסט מודרני גם כן.
כן. אבל בסוף יש דור אחרון שהוא, כל דור שמוסיף, הוא מודע למה שלפניו. כל שכבה היא מוסיפה
לימודת.
נכון.
לא, אני לא רוצה להתרחקות, אבל אני רק יודע ש...
נכון, נכון. יכול להיות. עכשיו, השאלה היא, אבל עד כמה האחרון עורך את מה שהיה לפניו, הוא אומר, לפעמים הוא אומר, הוא עורך, ולפעמים הוא כאילו...
גם אם הוא לא עורך, כשהוא מוסיף, הוא מודע למה שהוא לפניו. גם אם הוא לא משנה בשביל מה שהוא כותב, הוא בעצמו כותב לא
מה שהיה לפניו. הוא ודאי מודע, הוא ודאי מתכתב עם זה, זה ודאי מהדהד אצלו, הוא ודאי מגיב לזה באופן כזה או
אחר. זה רק בצורה פוסט-מודרנית, יש איזושהי מסגרת.
כן, נכון.
אבל עצם האמירה שאתה לא יכול להתחקות אחרי זה, ולכן אתה לומד בלי להתייחס לזה, זה גם, זה אומר כאילו שהאלימות
שלך... אתם פותחים דברים שאני כאילו מזמין אותנו להן בהם בשבועות הקרובים גם כאן, כי זה ילך איתנו עכשיו איזה חודשיים, השאלות האלה בדיוק. בסדר? הפרספקטיבות השונות, הזוויות של הליבני, של פרידמן, של בויארי, של ארי כהן, אנחנו בדיוק על זה נרצה לעמוד, על הדגשים ועל הניואנסים של כל אחד, וממילא, כמו ששאלת מאוד יפה, על איך כל אחד ניגש ללמוד את הסוגיה, ומה הוא בעצם מציע כארגז כלים, וגם
כך. זה מה שאני לא מבין הבא. כאילו, אני יכול להגיד לך, אני לא יודע אם האמירות שלו, איך שהוא למד גמרא, הוא לא למד אפיומי, איך שהוא למד אפיומי, זה אמירות כאילו פוסט-מודרניות, כמו שאמרנו עכשיו.
לא, השאלות שמעסיקות אותו, השאלות שמעסיקות אותו, זה איך נוצר הדבר הזה שנקרא תלמוד. איך התפתח הדבר הזה שנקרא תלמוד. איך התפתחו הסוגיות, איך התפתחו המימות, איך התפתחה השקלא וטריא, איך התפתח התלמוד בכללו. והוא אומר, ככה זה התפתח. עכשיו, מה הוא עושה כשהוא למד? אני לא יודע. לא, אבל מה הוא משהו חיפש זה לראות את איך זה התפתח. זה מה שהעסיק אותו. סוג של ארכיאולוג. בסדר? סוג של ארכיאולוג. אוקיי.
לא יפה לקרוא לו ארכיאולוג.
לא.
הוא אמר שזה לא...
לא, הוא אומר אמירות, באמת, ממש מרגש לקרוא אותו.
יש לו גדול שזה לא מוזיאון.
טוב, עד כאן להיום. אנחנו בעזרת השם בשבוע הבא נמשיך עם פרופסור דוד וייס, הרב, פרופסור דוד וייס הליבני, שהוא יהודי שהולכה עמנו היום. מי שרוצה יכול ללכת לספרייה הלאומית, בשורה הראשונה, בצד ימין, יד הגמרא. בעוונותיי פעם נכנסתי, לא ידעתי, יש פעם ראשונה שהגעתי לספרייה הלאומית, ישבתי שם. הוא לא היה. הגעש אלי מישהו, אמר לי, לא יודע, יושב פה פרופסור הליבני, באמת. אתה יודע מי זה פרופסור הליבני? אמרתי, לא כאן, יש לי ספר שאלה על השולחן. אני לומד גמרא במקרה עכשיו, אבל לא... זהו. אחר כך ניגשתי, ואני יכול להגיד שמאוד מאוד מסב לו נחת כשרואה אנשים לומדים בספר שלו. מה שעובר, כל פעם נרים את הספר שלו, מסתכל. ומדי פעם כל מיני אכברי ספרייה לאומית כאלה ניגשים אליו, חרדים וכאלה, תשים אותו בפינה, משוחחים איתו על כל מיני דברים, מדברים בקול, עושים להם שקט, יש כאילו, יש עניינים איתו, ככה ממש חי את זה. יושב, ואתה לומד באזבחים, החולין, מצידיו, כותב לעצמו הערות, בטח אחר כך בבית הוא מאבד את זה לספר. ממש לראות אותו זה מרגש. אני מדבר עליו בשבוע הבא, בעזרת השם, עד כאן.
תודה רבה.